עבירה מטמטמת ליבו של אדם מצד שהיא עבירה. אם כן, אין חילוק בין אכילת איסור או דברים בטלים וביטול תורה. מלבד מה שהיא עבירה, היא מטמטמת את הלב. אז בואו נראה איך הבנו את המשפט הזה. זוכרות מה עשינו בהתחלה, שלכל עבירה יש השפעה מהבחירה לעשות עבירה ומהצד הסגולי. זוכרות שדיברנו על זה?
כן.
אוקיי. אני אחזור על מה שעשינו כאן. אז אמרנו שלכל עבירה, סליחה שאני נראית המורה, אז יש השפעה בחירית ויש השפעה סגולית של העבירה הספציפית. ולהשפעה הבחירית, אוקיי, יש גם השפעה סגולית, ונקרא לזה השפעה משמעתית, כמובן במרכאות. מה זה השפעה משמעתית? סימנו לך X, אוקיי? עשית העבירה. אבל אנחנו כל הזמן מדברים בפסקה הזאת על השפעה הסגולית הנובעת מהבחירה. מה זאת אומרת? אדם בחר חלילה לחלל שבת. אז יש לו השפעה סגולית של השבת עצמה. מה חילול שבת עושה בנפש האדם? זה דבר אחד אנחנו לא מדברים עליו פה. כי זה צריך לראות טעמי המצוות של כל מצווה ומצווה. אבל יש את העובדה שבחרתי לשים איקס על רצון השם. יש פה את רצון השם ואני לא מתחשבת בו. לזה יש השפעה סגולית על הנפש שלי. לעובדה שאני בוחרת לעבור על רצון השם. עבירה זה מלשון לעבור על רצון השם. אוקיי? אז יש השפעה משמעתית במרכאות. כאילו בסדר, סימנו לי איקס, אבל לא על זה אנחנו מדברים. מה זה עושה לי בנפש כשאני בוחרת לא לעשות את רצון השם במודע? אני רוצה לומר לשון הרע. אני יודעת שלשון הרע זה דבר אסור. אני שמה איקס על רצון השם ואומרת לשון הרע. מה זה עושה לי בנפש? כלומר, ההשפעה הסגולית הזאת היא לא קשורה לעבירה הספציפית, כמו כאן, היא רק קשורה לעובדה שבחרתי לפעול בניגוד לרצון השם. זה מובן? אוקיי? מה זה עושה לי בנפש שבחרתי לפעול בניגוד לרצון השם? או, זה הטוש או זה המחה?
זה הלוח.
טוב. בסדר? אז אני חוזרת עכשיו להבין את המשפט. עבירה מטמטמת ליבו של אדם מצד שהיא עבירה. כלומר, עצם זה שעושים פה משהו שמנוגד לרצון השם, אם כן, אין חילוק, זה בכלל לא משנה באיזה עבירה אנחנו מדברים. שימו לב, אכילת איסור, אכלת חזיר שלנו זה נראה נורא והיום, לעומת ביטול תורה, שזה לא נראה לנו כזה נורא. לא נורא, אז לא למדת שעשית משהו אחר. לנו זה נראה אותו דבר. סליחה, לנו זה נראה הבדל מאוד מאוד גדול, אבל הוא אומר שמבחינת הנפש שבוחרת לעשות בניגוד לרצון השם, זה אותו דבר. אין חילוק בין אכילת איסור ודברים טלים וביטול תורה. מלבד מה שהיא עבירה, כאילו חוץ מהעבירה, הצד המשמעתי, היא מטמטמת את הלב. טמטום הלב זה ההשפעה הסגולית. מה זה עושה לי בנפש?
אבל ככל
שהעבירה יותר חמורה, זה לא משפיע יותר?
אז זה אולי משפיע יותר פה.
ופה. אבל לא פה. נכון? יש אנשים שונים, אם אני מדברת על הצד המשמעתי לרגע, נכון? יש אנשים שונים לעבירה דרבנן או עבירה דאורייתא למשל. אז בצד המשפטי זה יהיה שונה. ואולי גם בצד הסגולי של אותה עבירה ספציפית. אבל זה לא היה שונה מהבחינה הזאת שבשניהם בחרתי לשים איקס על רצון השם. וכאן לא יהיה הבדל. אוקיי? זה לא משנה אם אכלתי חזיר או ביטלתי תורה, שזה שתי דוגמאות קיצוניות. כאילו ביטול תורה זה לא נראה לנו כזה נורא, אני אומר, עשית משהו אחר, לא למדת תורה, לא עשית עבירה אחרת. לעומת אכילת חזיר, שזה נראה נורא, שניהם בנפש אותו דבר. שמתי את הרצון שלי מרב אברהם מעל רצון השם. אוקיי? וזה עושה את שלו בנפש שלי. איך הוא קורא למה שזה עושה לי בנפש? לא הוא. חז"ל, טמטום הלב.
אז
השפעה
משמעתית
זה
כאילו העונש?
כן, כן. כן, שהוא שונה, נכון? זה שונה בין עבירות, זה שונה מצוות עשה, שונה מצוות לא תעשה, זה שונה. אבל כאן אין הבדל. תודה?
זה רק כאן,
שומעת?
אם אני לא יודעת שאני יכולה לעשות את זה, אני לא באמת שמתי איקסר בצלחת.
אם את לא יודעת, דוגמה, אכלת, חשבת שאכלת בשר גלאט והסתבר שזה חסיר, בסדר? איפה פה זה ישפיע? כאן, נכון? כאן זה לא ישפיע, את לא עשית עבירה, בכלל לא בחרת לעשות עבירה. לא ישמנו לך X, בסדר? גם זה לא יפעל לך בנפש רע מהמקום של בחרת לעשות בניגוד לרצון השם, כי לא בחרת לעשות בניגוד לרצון השם. אבל היא בכל זאת, אכילת איסור עושה לנו משהו לא טוב בנפש. אבל זה לא קשור לבחירה שלך, את לא בחרת לעשות רע. בסדר? בכל צד של מעשה יש משהו שבחרתי. את לא בחרת, את חושבת שאוכלת בשר גלאט. בסדר? זה שעבדו עלייך, זה לא בעיה שלך. את לא בחרת. בסדר? אין לך שום השפעה בחירית. לא בצד המשמעתי, אף אחד לא ייתן לך עונש, וגם לא בצד הסגולי. אבל בכל זאת, גם על עבירה של שוגג אנחנו מביאים קורבן חטאת, נכון? כי זה עושה לנו משהו בנפש. גם אם אני לא מתכוונת, זה עושה לי משהו בנפש. עוד שאלות? אז בעצם, בשביל מה הם מצחים את המערל? מה שהמערל עזר לנו זה קודם כל להבין שזה מתחיל מהאיסור ולא מהמציאות. כלומר, זה לא שאוקיי, הקדוש ברוך הוא ראה שיש דברים מסוימים שהם לא בריאים ולכן גזר עלינו, אלא זה מתחיל מהאיסור ומהאתר. זה דבר ראשון. דבר שני שראינו, שיש סדר בעולם, וככל שאדם מקיים מצווה, הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, ממילה הוא מחובר למקור הטוב, ממילה טוב לו, זה השכר. ככה אמרנו, המהר"ל מסביר שכר ועונש, לא כדברים חיצוניים. ממילה, אם אדם עובר עבירה, הוא מתרחק ממקור הטוב, ממילה רע לו. כשאת מתרחקת מתנור, קר לך, את לא מקבלת עונש שנהיה לך קר כי התרחקת מהתנור. אבל התרחקת ממקור החום, אז קר לך. התרחקת ממקור האור, אז חשוך לך. התרחקת ממקור הטוב, אז רע לך. וכל פעם שאנחנו עוברות עבירה, אנחנו מתרחקות ממקור הטוב. אז אני חוזרת. עבירה מטמטמת ליבו של אדם מצד שהיא עבירה. אם כן, אין חילוק בין אכילת איסור או דברים בטלים וביטול תורה. מלבד מה שהיא עבירה, היא מטמטמת את הלב. וכשילך בהרגלו באכילה, לא ירגיש טמטום מלא. כבר התרגלתי. התרגלתי חלילה לחלל שבת, התרגלתי חלילה ללכת בחוסר צניעות, התרגלתי חלילה לומר לשון הרע. כל אחת יכולה להשלים את מה ש... את התחום שבו אצלה היא מרגישה שיש טמטום מלא, ואצל כולנו יש, אף אחד יכול אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז בשביל מה אנחנו לומדות את הפסקה הזאת? כדי להעיר אותנו באיזה תחום בחיים יכול להיות שיש לי טמטום מלא ואני כבר לא מרגישה. מרוב שאני כבר רגילה, כי כתוב, עשה עבירה ושנה ונעשית לו כיתר. משהו שאנחנו רגילות, אז אנחנו כבר לא שמות לב שהוא בעייתי. נעשית לו כיתר, לא שזה באמת מותר, אבל בחוויה שלי זה מותר, אני כבר לא שמה לב שאולי יש פה טמטום עלי. זה יכול להיות סגנון דיבור, זה יכול להיות התייחסות להורים. זה כל אחת, מה שנקרא תשלים, כל אחת מאיתנו יש לה איפה לבדוק איפה אצלה ייתכן שיש טמטום עלי. אוקיי? לא שהיא בחרה שיהיה לה טמטום מלא, ולא שהיא מלכתחילה לא בחרה לעשות דווקא רע. אבל הרבה פעמים אנחנו איכשהו מתרגלות. אוקיי? רק כשיתחיל לעבוד וללמוד, כמו הרעב כמה ימים, שעל ידי ריח המאכל מתחזק אצלו רעבון. נתנו את הדוגמה שהם ישמעו בשואה, שאנשים מתישהו כבר לא הרגישו את הרעב. כן, היה יש לזה ביטוי מאוד קשה, מוזלמני. כאילו אנשים כאלה שכבר יצר החיים והרצון לחיות כבר נחלש. עד שהגיעו הבריטים, האמריקאים, הרוסים, קטלו במחנות והביאו את האוכל, פתאום התעוררו, פתאום רצו לאכול, ואז אכלו המון, והרבה אנשים נפטרו. אחרי 3 שנים של שרידה במחנה, נפטרו אנשים כי פתאום הם אכלו. והם אכלו הרבה. ולא היה להם אנשים שיעצרו אותם ויגידו להם לא בריא לאכול כל כך הרבה אחרי כל כך הרבה זמן. כמו שנתנו את הדוגמה לרבקה אימנו, שאומרת, שכתוב, ותחל להשקותו. היא מפסיקה לתת לאליעזר לשתות, כי היא יודעת שלא בריא לשתות כל כך הרבה אחרי שהלכת במדבר הרבה זמן. אז גם פה, אדם רעב הרבה זמן, מתישהו כבר לא שם לב שהוא רעב. עד שהוא מריח איזה ריח של מאכל, שמזכיר לו את הרעב. הרבה פעמים אנחנו נמצאות במקום של טיטום הלב, ופתאום אנחנו נפגשות באיזה טהרה, באיזה פסקה, באיזה רעיון, שמבשם אותנו ואומר לנו, וואלה, תתאזני, אני לא יודעת להגיד את הפסקי על עצמם, כי את הפסקי זה משון אפס, אבל בואי תתאזני, בואי תראי איפה את, בואי תראי איפה את יכולה להאיר את טמטום הלב שלך. כמו שכתוב מתנובות שדל, וכמו שפרש דל ורשי, על כן לא יהיה תמיד חס ושלום שרת על כאו. לרשי יש, אמרנו, דימוי מאוד מאוד קשה למה זה טמטום הלב. לבן אדם שעושה עברה וחוזר עליה, זה כמו אדם שמקיא, ובמקום לנקות את עצמו מהקיא, הוא חוזר ומתפלש בתוך הקיא הזה. סליחה על הדימוי האחריד, לא שלי. כי טמטום הלב מתגדל בכל כך. זה לא אותו דבר, אוקיי, טוב, התרגלתי להגיד לשון הרע, זהו. אז כבר יאללה, הנפש שלי כבר בכל מקרה יש לי טמטום הלב. לא, טמטום הלב מתגדל בכל פעם. וכיוון שעוד לא מאס הרע לגמרי, יש לחוש שנשאר עדיין עמו מעט וחוזר ונאור. אנחנו היום מצפות שהוא כתוב, וכיוון שלא מאס עדיין הטוב לגמרי, כן, ואז הוא יאיר, אבל לא, הוא אומר כאן, וכיוון שעוד לא מאס הרע לגמרי, יש לחוש שנשאר עדיין עמו מעט וחוזר ונאור. כאילו משהו שקשה לי איתו, או משהו ש... דוגמה, אם אני מתרגלת לקרוא דברים שהם לא צנועים, ואז אני אומרת, טוב, יאללה, אני מפסיקה, אבל החיבור לזה עוד לא עבר לי, אז אני מועדת. אני צריכה לזכור שאני מועדת וחוזר ונאור כיוון שלא נתבטא לגמרי. אני צריכה לעשות תהליך די רציני כדי להרגיש שאני כבר לא שם. וכל אחת, עוד פעם, תשלים אצלה איפה זה, האם זה בכעס, האם זה בקנאה, האם זה בכיבוד הורים, האם זה בלשון הרע. אף אחד לא מושלמת, המושלמים נמצאים באגף אחר. זה בסדר שאנחנו לא מושלמים, אנחנו באנו לעולם הזה כדי להתקדם. אל תקבלי ייאוש מזה שאת לא מושלמת. תביני שאת בעולם הנכון, בעולם שבו מתקדמים. Okay? כי טמטום הלב מתגדל בכל פעם, וכיוון שעוד לא מאס הרע לגמרי, יש לחוש שנשאר עדיין עמו מאס וחוזר ונאור, כיוון שלא נתבטא לגמרי. ובעל נפש ישים ליבו ושכלו לדעת את אשר לפניו. לא מספיק שכל, לא מספיק לפקוח את העיניים ואומרות, וואו, הלב שלי, יש לי פה טמטום הלב. צריך גם בעל נפש ישים ליבו, כן? זה מפריע לי, זה כואב לי. כואב לי המחיר שאני משלמת? זה כואב לי לחשוב שיש לי טמטום הלב? זה כואב לי לחשוב שהנפש שלי מחוספסת או לא? שאלות. אפשר גם בזום שאלות.
כאילו למנוע את טמטום הלב, אבל צריך לימוד
זה הדבר היחיד, או פקיחת עיניים, זה הדבר היחיד שאת יכולה לעשות ממודעות ומבחירה. נתנו דוגמה של רחב, שמה היא רוצה מהמציאות הנוראית שהייתה בה? מפגש, נכון? עם פנחס וחלב, שני אנשים גדולים, שני גברים שבכלל לא מעוניינים בה בהקשרים שבהם היא מכירה גברים. היא פתאום רואה שני אנשים טהורים וצדיקים. זה נותן לה סטירת לחי. דעת פרשן אחד. דעה אחרת שאמרנו, שהיה פתאום שקט. הרבה זמן לא הגיעו אל האנשים. היא כאילו עליה. מה שנקרא התבודדות, היה את האפשרות רגע לחשוב איפה היא ולאן הולכים החיים שלה. זו דעה נוספת. דעה שנייה, פחד. כאילו, נכון, היא מתארת שהעמים עכשיו מאוד מאוד מפחדים מעם ישראל שמגיע. הפחד גם עושה משהו. כשאני מפחדת שאולי אני חולה, זה שם מביא לי איזה אירועי תשובה, כשאני מפחדת על משהו, על מישהו, נכון? אז זה יכול להיות מדברים כאלה, מפחד, משקט, ממפגש עם דמות גדול, אבל כל הדברים האלה לא תלויים בי. אני לא יכולה, טוב, אני רוצה להיפגש עם דמות גדול, אז אני יכולה ללכת, אבל זה לא אותו דבר כמו שפתאום נוחת עליי איזה מפגש שמרעיד לי איזה מיתר בלב. מה אני כן יכולה לעשות? ללמוד ולהתבונן. ובקטע הזה באמת עברנו עכשיו את יד כיסלב, אז באמת הנושא הזה של התבודדות. התבודדות לא חייבת להיות ביער באוקראינה, בסדר? על זה רבי נחמן דיבר, כי זה מה שהיה לו. זה יכול להיות בשמש של ארץ ישראל, זה יכול להיות בחדר שלך, אוקיי? זה לא חייב להיות באיזה יער. זה יכול להיות עם דף ועט, ופשוט לשבת ולכתוב. זה יכול להיות בהרבה הרבה דרכים, אבל שתהיה לך נגישות לבפנוכו שלך. שנייה רגע לחשוב. לאן החיים שלך הולכים? וברוך השם, הרוב בסדר גמור. יש נקודה שבה יש לי טמטום הלב, ואותה אני צריכה לתקן. אחת הבעיות של בנות, נשים בכלל, זה כשאנחנו מנסות לעשות איזשהו חשבון נפש,
אנחנו נורא שחור לבן, או שאני מושלמת או שאני על הפנים. וזה בעיה, אני לא מושלמת, אני לא על הפנים. מצאתי משהו שאני צריכה לתקן ואני צריכה לעבוד עליו, זהו. לראות את זה בצורה עניינית, פה צריך ללמוד מגברים. איך גברים מסתכלים על עצמם ושעושים חשבון נפש? א' ב' ג' בסדר, ד' טעון שיפור, איבא מצליח. בוא נראה אותה חוסה כזה חשבון נפש. זאת אומרת, בסדר, בסדר, אני בסדר, הכל בסדר, בנקודה, אז לא צריכה לעבודה. אבל אם מישהו מראה לי משהו שאני צריכה לעשות עליו עבודה, וואי, אני איך אני דפוקה? למה? לא להסתכל שחור על לבן. זה אחד הדברים הכי 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 חשובים שיכולים לעזור לנו להתקדם. להסתכל ממוקד. באמת צריך עבודה. כשאנחנו אומרים טמטום הלב, זה לא אומר שבכל התחומים בחיים יש לי טמטום הלב. לא. בנקודה הזאת. צריך עבודה. שאלות?
אז זה כאילו ללמוד ואז לעבוד על מה שבדקת שזה כאילו טמטום הלב שלך?
כן. עכשיו הפסקה הזאת נותנת לך חומר למחשבה. אוקיי? איזה חומר למחשבה על מה? מה, תבדקי, אולי יש דברים שהתרגעת וזה הרגל לא טוב. עכשיו, לא בפרנויה, בסדר? איפה אני לא בסדר החיים שלי? לא כזה, בסדר? בדיקה עניינית. כאילו, איפה יכול להיות בחיים? שאני, יכול להיות שקצת התרגלתי אולי לדבר בסגנון מתנשא, אולי ציני. זה יכול להיות דברים מדהימים, זה לא יכול להיות חילול שבת, זה לא יכול להיות כל תחום התניעות, זה לא, בסדר? זה יכול להיות. זה גם יכול להיות דברים דרמטיים, כן. שמירת נגיעה, הרבה פעמים אנחנו יודעים. וזו דוגמה שאני נותנת הרבה. אני חושבת שזה התחום הכי קשה. וכאילו, בין כל ההלכות וההקפדות שיש לנו, הנושא של שמירת נגיעה בעיניי הוא התחום הכי קשה. בכל הנושא של צניעות בכלל. כאילו, צניעות רחב ושמירת נגיעה ספציפית. ובגלל שזה תחום נורא קשה, הרבה פעמים אנשים מסדרים לעצמם את המציאות. מה זה אומר? ניסיתי פעם ראשונה להתמודד ולא הצלחתי, פעם שנייה ניסיתי להתמודד ולא הצלחתי, פעם שלישית לא הצלחתי, פעם רביעית נפלתי, פעם חמישית נפלתי, פעם שישית אמרתי, יאללה, זה בכלל לא דאורייתא, זה דרבנן. כלומר, המציאות, הקושי, משנה לי את האידיאלים, וזה דרבנן, ואז בימינו, ואז ככה, ואז ככה, ואז ככה, וכאילו, כמה אני יכולה לחיות בחוויה שאני בספירה לעצמי? אז יש אנשים שחוויית הספירה גורמת להם לעזוב הכל כי הם נורא אמיתיים. ולא יכול להיות שאני לא שומרת נגיעה ואז מתפללת בבוקר. ואני רוצה להיות אמיתית, אז אני עוזבת הכל. אמיתית. שחור לבן, אוקיי? ויש אנשים שלא יכולים לחיות עם הספירה הזאת, ואז הפתרון שלהם לספירה זה להגיד, אוקיי, זה בסדר. וזה טמטום הלב, שאני כבר לא זוכרת שאני עושה משהו לא בסדר. אז אני אומרת, זה נורא וזה נורא. לעזוב הכל כדי להיות אמיתית כביכול זה דבר הכי שקרי שאפשר לעשות.
ואם אתה כאילו... אתה כן כאילו עושה שחור לבן, כאילו זהו. לא זהו, זהו, כאילו...
אז אתה מפסיד? זאת שעזבה הכל, הפסידה בגדול את הכל, את כל הקופה. וזאת שאמרה, אוקיי, אני לא יכולה ללכת עם הסתירה הזה, אלא זה בסדר, לא מתעסקת עם זה. היא כאילו בחוויה של הרמוניה עם עצמה. אבל משהו מבפנים, כל הזמן מתחספס, וטמטום הלב שהולך וגדל 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 אחריו. יש פתרונות אחרים. הם קשים. מאוד קלים, אבל יש. אני יכולה להגיד לכם, בתור מחנכת באולפנה י"ד, כואב לי הרבה, לפעמים אני שומעת בחורה, ויש לה חבר, היא צדיקה, הוא צדיק, ותחילת י"ד, מה אני יכולה לעשות עם זה? זה באמת קשה. באמת, באמת קשה. איך היא תגידי, לא טוב, תיפרדו לשנתיים. זה לא עובר מסך. זה באמת קשה. אני כאילו אומרת את זה עם כל ההזדהות, לא ממקום כאילו. מעל או מרחוב, באמת, באמת. אני לא סתם אמרת את התחום הכי קשה. אבל זו הדוגמה שאני הבאתי, כל אחת יש הדוגמה שהיא מתמודדת. לפעמים יש לנו הורים שמאוד מאוד קשה להתמודד איתם. באמת, אנחנו מכירים את המציאות. ולכי עכשיו תלמדי את עצמך לכבד הורים שאו כל היום מהירים לך להראות, או כל היום עוקצים, ברור שכל ההורים בסוף מתכוונים לטוב, אבל הדרכים הן לא קלות. אנחנו לא יודעים איך הם היו בתור ילדים, ומה הסבא והסבתא, איפה הם היו, זה דברים שם, כאילו. באמת התמודדויות קשות. וזה יכול להיות לשון הרע, זה יכול להיות שפה, זה יכול להיות כעס, זה יכול להיות המון 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 דברים, שאנחנו פשוט מתרגלים, ואנחנו לא שמים לב שאנחנו מתרגלים. והפסקה הזאת באה להגיד לי, בואי, תעשי סטופ, תעשי סטופ. אל תעשי ישר שינוי, אל תגיד, כאילו, הכל בסדר מעכשיו. אבל בואי קודם כל תתבונני. איפה יכול להיות שיש לך תחום בחיים שיש לך בטמטום הלב אפילו לא שמתי לב שיש לך טמטום. אני זומנת את הדוגמה בשירות לאומי, שהגעת ממקום, איזה בועה אידיאלית, ואז נחת לשירות לאומי באיזה שכונת מתוקה, ואת פשוט התחילה לשמוע מילים גסות, ופעם ראשונה האוזניים שלך ניצלות, ופעם שנייה האוזניים שלך ניצלות, ופעם שלישית האוזניים שלך ניצלות, ופעם רביעית כבר לא שמה לב. כמה אפשר? מה, אני שנה בשירות לאומי יכולה שאוזניים שלי ייצלו כל פעם שאני שומעת מילה? מתי שאולי מתרגלים, ואז בחווה שלי התחזקתי, אני כבר לא נרעדת כשאני שומעת מילה לא יפה. הנה, אני חזקה, אני יכולה לשמוע מילים בעייתיות, וזה לא עושה לי כלום. באמת, באמת. התצמתמתי. Okay? עכשיו, זה מציאות, זה קורה. באמת, כמה אני יכולה כל שנייה לרעוד כשאני נמצאת בחברה? אז יש כל מיני דרכים לעשות לעצמי מסננים, לבודד את עצמי, יש כל מיני. אני יכולה לספר לכם באופן אישי, אמרת לכם שאני משפחה חילונית, ויש לי אחות אחת שהשפה זה, יש דברים יותר נקיים מהשפה שלה. אבל היא אחות מאוד מאוד יקרה לי, והיא נשמה גדולה בהרבה דברים. אז אני כבר למדתי שיש מילים שהיא אומרת, ואני כאילו שמה על עצמי כזה ניילון שלו, כמו שלא מכניס את הווירוסים, אז גם לא מכניס. כאילו כל פעם אני אומרת את זה, יאללה, תתעצפי. וזאת הדרך שלי להיות איתה אחות מאוד 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 יקרה לי ומאוד אהובה. בסדר? אז יש לנו כל מיני התמודדויות, אבל אני חייבת להיות ערה לזה. אני חייבת להיות ערה לזה. וברוך השם, אני יכולה להגיד שכל פעם שאומרת מילה לא יפה לי עדיין, זה עושה לי משהו. אבל זה עבודה, זה לא בא מעצמו, ואני כן יכולה להגיד שזה אפשרי, אבל צריך לפתוח את העיניים. כן? צריך לפתוח את העיניים. עוד שאלות? שאלו מובן? טוב. אז בואו נלך הלאה, בואו נלך לפסקה שמדברת על דרך החיוב באיזושהי צורה. מה זה סייגות התורה? כשאני אומרת סייגות התורה, מה עולה לכם בראש? גבולות. מעולה. מה עוד?
החמרות.
החמרות. נכון. מה עוד?
שמירה.
מה זה?
שמירה.
שמירה. מעולה. שמירה, החמרות. זה חיובי לכם? כן? חיובי? יפה. מקסים שזה חיובי, רוב האנשים לא יודעים ששומרים עליהם. יפה, מי שזה חיובי, יפה, הייתה השלמה עם העניין. אז קודם כל בואו נעשה סדר, מה זה סייגות התורה? לא כל החמרה של מישהו זה סייג, בסדר? ויש החמרות מפה ועד להודעה חדשה. מספרת לי מישהי שכשהיא ילדה בבני ברק, הייתה ילדה בבני ברק, באזור פסח, כל בוקר היו אומרים, נו מה, שמעת על חומרה חדשה? כאילו זה היה איזו התלהבות של עיסוק בחומרה. אז לא כל חומרה היא סייג, ולא תמיד זה טוב להחמיר. ולפעמים אני מחמירה בתחום אחד ופוגעת בתחום אחר. למשל, נגיד שאת מגיעה מבית שבו הקפדה על כשרות היא לא כמו שאת רוצה, אבל כשר. ואת עכשיו רוצה החמרות, ומרוב החמרות על הבית, כשאוכל כשר, אני לא מדברת על הבית שלא אוכל כשר, מרוב החמרות על בית שאוכל כשר, את פוגעת בכיבוד הורים שזה דאורייתא. אז אם למשל החמרה, בעזרת השם, בבית שלך, תעשי מה שאת רוצה. אבל עכשיו לבוא לנסות לשנות לאמא שלך את כל המטבח עוד משהו כשר, בגלל כל מיני חומרות שלמדת, לא בטוח, לא בטוח שזה נכון. כי חומרה לעומת כיבוד הורים דאורייתא, כיבוד הורים לוקח, מה לעשות? אוקיי? לפעמים אני מחמירה על משהו, ואני פוגעת במשהו אחר. הרבה פעמים אני אומרת לקלות, שהחמרה בהלכות טהרת המשפחה, זה פגיע בשלום בית. את רוצה להיות כאילו יותר צדיקה, להוסיף יום, להוסיף חומרה, להוסיף, להוסיף, להוסיף. בסוף את יכולה לפגוע בשלום בית, שהוא הלב של הבית, לא חבל. כלומר, לא כל חומרה זה טוב, בסדר? ולא כל חומרה זה סייג. כשאנחנו אומרים סייגות התורה, זה סייגות שעשו חז"ל, לא שעכשיו מישהו מתעורר אומר, בא לי עכשיו להציב חומרה, בסדר? מה זה קודם כל למען הסדר הטוב, ותלמיד חכם נבדק דווקא לא ביכולת להחמיר, אלא ביכולת להקל. כי להחמיר כל אדם יכול. כל אדם שלא יודע להלכה יכול להחמיר על עצמו, אבל להקל אתה צריך כתפיים רחבות. כמו שאת מתקשרת לאיזה משרד, ואת מבקשת משהו ולא מאשרים לך, את מבקשת המנהל היותר גדול, כי סתם פקידה לא יכולה לאשר לך משהו לא רגיל. אבל מנהל יכול לאשר לך, נכון? אותו דבר ככה. תלמיד חכם רציני, יש לו כתפיים רחבות גם להקל. ולכן אנחנו לא מחפשים דווקא חומרות, זה לא האידיאל שלנו מחפש חומרות בחיים. ובכל זאת, מה המקום של סייגות התורה? סייגות התורה זה דברים שחכמים, עוד פעם חכמים, חז"ל. כשאנחנו אומרים חז"ל, דרך אגב, למי אנחנו מתכוונים? לא כל תלמיד חכם שנפטר הוא חז"ל. הוא אמנם זל או זצ"ל, אבל לא חז"ל. מה זה חז"ל? איזה חכמים? כשאנחנו אומרים חז"ל, זה תנאים ואמוראים. אוקיי? תקופת המשנה, תקופת התלמוד. אוקיי? יש הרבה צדיקים שנפטרו והם זצ"ל, אבל הם לא חז"ל. אז כשאנחנו אומרים חז"ל, זה תנאים ואמוראים. אוקיי? שהם הייתה סמכות מאוד גדולה והצודקת, שגם בימי התנאים גם היה כסנהדרין, ואל יגזור סייגות. אז אומר לנו הרב, ממה אנחנו צריכים להיזהר בכל הנושא של סייגות התורה? אתן מכירות מי נוסע פה פעם ברכבת? יופי, כולה. אתם מכירות את הפס הצהוב הזה ששמים כדי לא להגיע למסילה? אז כולנו מכירות את הפס הצהוב, ותמיד יש את הילד הזה שבא לו לדרוך דווקא על הפס הצהוב. למה? כאילו דווקא, נכון, אם יש פה גבול, אם היו שמים את הפס הצהוב קצת קודם, הוא הדורך עליו. לא נורא. אבל תמיד זה כזה כיף לעבור את הגבול כזה, למתוח אותו, נכון? יש ילדים שזה, ויש גם מבוגרים, שזה התחביב שלהם, למתוח גבולות. אוקיי, הייתה לי תלמידה שהידעתי קבוע, שמה שאני אגיד, היא תעשה קצת אחרי, אז תמיד בשבילה, נגיד היינו בטיול שנתי, ונתנו לבנות לשחות, אז תמיד לה נתנדת קו, כי ידעתי שלא משנה מה אני אגיד, היא תעשה יותר, ואז זה יהיה בסדר. יש אנשים שפשוט, כל הכיף שלהם בחיים זה למתוח גבולות. אז כשאנחנו מדברים על הרכבת, למה יש לנו את הפס הצהוב? כדי שלא חלילה ניפול למסילה ונהיה בתאונת רכבת. לא ככה אנחנו רוצים להסתכל על סייגות התורה. זה לא כאילו יש פס צהוב, אבל אם את עוברת על הפס הצהוב זה לא באמת נורא כל עוד לא נפלת, נכון? וגם אם נפלת זה לא באמת נורא כל עוד לא באה הרכבת, נכון? כלומר, אין באמת ערך לפס הצהוב. חוץ מלשמור עליי, לא להגיע הלאה. כלומר, לא יצויר שדרכתי על הפס הצהוב, לא הגיע הרכבת, הכל בסדר. נפלתי אפילו למסילה, לא הגיע הרכבת, הכל בסדר. אני רק צריכה להיזהר, לא להגיע למצב מסוכן. ובא הפס הצהוב הזה, לשמור עליי שאני לא אגיע לשם. בא הרב ואומר, אל תסתכלו ככה על סייגות התורה. זה לא בא רק להרחיק אתכם מהעבירה. אז מה זה כן? בואו ניקח. עניין, סייגות התורה אינו מצד עצם ההבאה לעבירה, אלא, רק פה זה במובן של אלא, שכמו שהעבירה ראה בעניינה, כמו כן, כל העניינים שמקושרים בה, בקשר עילה ועלול, ראים בעניינה. וכדאי לפרוש מהם מאוד. מה הבאתם משני המשפטים? אוקיי, זאת אומרת, אנחנו כבר אחרי עברה מטמטמת ליבו של אדם. בעצם כשאתה עובר על הסייג, זה כבר, יש בזה איזה רושם בנפש שלך. אנחנו מדברות, אני מזכירה לכם שמוסר אביך זה לא שולחן ערוך, זה לא ספר הלכה. מוסר אביך זה ספר שמדבר על רושם הדברים בנפש. מה זה עושה לנפש? לא אם זה נחשב עבירה או לא נחשב עבירה. אז בעצם מה הוא אומר כאן? בניגוד לרכבת, כאן אני זה, שגם אם אני אעבור על הפס הצהוב לא נורא, כל עוד הכל בסדר, אם אני עוברת על סייג, גם אם לא עברתי על העבירה, כבר יש פה פגיעה בנפש שלי. למה? למה? כי בעצם אני אומרת, הדברים האלה, אני לא באמת מחזיקה מהם. ויש בגמרא סיפור מאוד חז"ל אמרו, לא יקרא אדם לאור הנר שם היתה. מה זאת אומרת? בעבר הרי לא היה חשמל, והיה נר. אוקיי? אז בשבת אומרים חז"ל, אל תקרא ככה לאור הנר, למה? כי יכול להיות שאתה תהיה כל כך מרוכז בספר, ומה תעשה? תקה את הנר שזה ממש מלאכת שבת. זה אב מלאכה מבהיר. כי כשאנחנו מתאים את הנר, אז הלהבה יותר חזקה. נכון? כתוב, לא יקרא אדם לאור הנר שמת. באמת, אין בעיה כביכול בקביעה. במה יש בעיה? בהטיה. בא אחד המוראים שכתוב, פעם אחת ביקשתי לקרוא, אומר המורה על עצמו, אני אקרא ולא אתם. כאילו, נו, מה אתם אומרים עכשיו? כאילו, מה, אתם לא יכולים לקרוא בלי להטות? ואז הוא מעיד על עצמו, פעם אחת קראתי וביקשתי להטות. ואמרתי, כמה גדולים דברי חכמים. שהרבה פעמים חכמים מבינים אותנו יותר ממה שאנחנו מבינים את עצמנו. כן? אומר אותו חכם, מה זאת אומרת? אני יכול לקרוא בלי להטות, מה, אני לא אזכור ששבת היום? ואז היה רגע שהוא ממש היה שנייה לפני הטיה כאן. בעצם, כשאני שומעת על סגות התורה, אני נותנת מקום של דברי חז"ל בעניינת השני. אני בעצם מייקרת את דברי חז"ל. ואם אני מייקרת את דברי חז"ל, אני מייקרת את דבר השם שאומר לנו, נכון? לא תסור מכל אשר ירוחה ימין ושמאל. בעצם זה, כשאני עוברת על עשייה, גם אם לא עברתי על העבירה, פגעתי ביוקרה של דברי חכמים בנפש שלי. בעצם אמרתי, הם לא מבינים, אני יכולה להסתכל. וזאת נקודה מאוד 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 חשובה, כן, שאומר לנו הרב, זה בכלל לא רק תיזהר שלא תגיע לעבירה. ברגע שעברת על הסייג, כבר עברת על דברי חכמים, וכבר הוזלת את דברי חכמים. מה זאת אומרת?
כאילו אנשים שאמרו לך לא לעשות חרים.
אז עוד פעם, לכן אמרתי להיזהר, לא כל חומרה זה סייג. לא כל מי שאומר לי לא לעשות משהו, אני צריכה להסתכל על זה כמו על חז"ל. ולכן הדגשתי שיש חז"ל, ולא. אני אומרת, יש חומרות טובות, אני הולכת ומתייעצת עם רב על פסיקת הלכה. אבל זה לא שכל חומרה היא סייג, וכל חומרה אני חייבת לקבל.
לא, אני אומרת, ביחס לחיים, זה גם משפיע עליי, שנגיד מי שאומר לי לא לעשות משהו, אז אני לא עושה, כי אני חושבת שזה לא נכון.
אז זה ברור שזה משפיע על היחס שלך לאותו אחד. הרי אם היית מסתכלת על אותו אחד כעל אורים ותומים, היית עושה מה שהוא אומר, אבל בסדר, לא כל אדם צריך להיות אורים ותומים.
לא, אני מישהו שמעניכה...
אוקיי.
אורים אפילו, לא משנה.
אז ברור שאם אני עושה בניגוד לדברי ההורים, אז עוד פעם, דרך אגב, כיבוד אורים זה לא מה שאני חייבת לעשות כל מה שהם אומרים, נכון? אבל אם אני עושה את זה בצורה מכובדת, עוד פעם, התורה מגדירה לנו איפה יש טמטום הלב או לא. אם אני עושה את זה בצורה מכובדת, אז זה לא פוגע לי בנפש. אבל אם אני עושה בניגוד לדברי ההורים ואני לא מכבדת אותם, אז זה חוזר לטמטום הלב. עכשיו את שואלת, אם כל פעם שאני עושה בניגוד לאימא שלי, זה אומר שהרושם שלה בנפש שלי יהיה בעייתי? אני לא חושבת. עובדה שזאת לא המצווה, שאני חייבת לעשות כל מה שאני אומרת. בטח שעברת על דבר השם, כי מה הוא אומר לך? לא תסור מכל אשר ירוחה ימין ושמאל, זה דבר השם. עד כדי כך שהרמב״ם אומר שיוצא, שכמעט כל פעם שאני עוברת על דברי חז"ל, אני עוברת כפול. גם על חז"ל וגם על דאורייתא, כי דאורייתא זה לא תסור מכל אשר ירוחה ימין ושמאל. הרי הקדוש ברוך הוא יודע, כשהוא נותן את התורה, שהמציאות השתנה, נכון? ואז הוא נותן לנו כל מיני עקרונות וכל מיני מציאויות, נכון? והוא נותן סמכות לחכמים שבאותו דור לראות דברים שבהתאם לדור. למשל, מיקרוגל לא היה בתקופת חז"ל, נכון? אז איך אנחנו יודעים איך להכשיר מיקרוגל לפסח? איך אנחנו יודעים... איך להכשיר מיקרוגל בשרי חלבים? מאיפה אנחנו יודעים? לא היה מיקרוגל, אבל אותן עקרונות שהיו רלוונטיים בתקופת האבן, בתקופת הרשמן, בתקופת המיקרוגל, הם רלוונטיים. כלומר, העקרונות לא משתנים, המציאות משתנה. וזו עבודה של חכמים לראות איך המציאות נכנסת בחוקים שקיבלנו במסורת. וחלק מזה, כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה לא שלמה, כי הוא משלים אותה עם דברי חז"ל.
זה כל הרעיון של תורה שבעל פה, זה חנוכה. אני אומרת, אני אף פעם לא מלמדת על הזמן הקרוב, אני תמיד מצמודה למוסר אביך, אבל תמיד בסוף זה חשוב. חנוכה זה החג של תורה שבעל פה, נכון? מה העניין של תורה שבעל פה? לכי, לא את, אבל איך אפשר להניח תפילין בלי תורה שבעל פה? מה זה תפילין? מה זה תפילין? והיו לו את הדפות בין עיניך, זה כל מה שכתוב. לך תדע מה זה תפילין. אוקיי, אבל אותם חז"ל שאמונים להביא לנו את התורה שבעל פה, זה אותם חז"ל שנותנים לנו את ההסתייגויות שאומרים, תדעי לך שיש דרכים שאם את לא תשמרי עליהם, 100% תגידי לעבירה. נכון? כמו אין אפוטרופוס להראות, כמו איחוד. עכשיו, זה לא שחז"ל הם כאילו תוקעים לי את החיים, לא משנה מה. עובדה, שאיש ואישה שהם אסורים שאישה נידה, עובדה שהם לא אסורים ואיחוד, למה? למה חז"ל? הם רצו, יכלו לגזור, נכון? זה הסיוט, אבל יכלו לגזור, נכון? יכלו לגזור שגם איש ואישה שאסורים, אסורים ואיחוד. למה פה הם מותרים ואיחוד ומשנים בחדר אחד בדלת נעולה, וכשהם לא אסורים, הם אסורים ואיחוד? כי חז"ל יודעים שזוג, איש ואישה נשואים, שירצו לא ליפול, 100% הם לא ייפלו. הם יכולים להיות ערבים, וכשהם לא נשואים, 100% שהם כן ייפלו. זה אותם חז"ל שאומר, אבי ישמעאל, אני אקרא ולא אתו. ואומר, וואו, כמה גדולים דבריהם. באמת, באמת, מטרת הפסקה הזאת של הרב, זה לייקר את דברי חז"ל במקשה. כי במיוחד בדור שלנו, כל הנושא הזה של רפורמים, של פה, של שם, כל שנים וחמישים מישהו מגיע עם איזה הצעה חדשה. וכביכול חז"ל לא רלוונטי, ויותר רלוונטי מתמיד, דווקא בדור שלנו. יש סיפור בגמרא, לא סיפור, אמירה בגמרא, שכתוב ששלמה המלך גזר עירובי. מה זה עירובי? נכון? הרי מדאורייתא אסור להעביר מרשות היחיד לרשות הרבים. אז שלמה המלך עשה איזה סייג, שגם רשות משותפת כמו בניין תהיה רשות הרבים, אלא אם כן יעשו בה עירוב. לא משנה כרגע הפרטים הטכניים, אבל תקשיבו טוב טוב לגמרא הזאת. כתוב, בשעה ששלמה גזר על עירובין ונטילת ידיים, יצאה בת קול ואמרה, בני, אם חכם לבך, ישמח ליבי גם אני. חכם בני ושמח ליבי, ואשיבה חורפי דבר. מה זה ואשיבה חורפי דבר? יש לי תשובה למחרפים. כביכול, כשבא שלמה המלך וגוזר פה סייגים, גם בעירובין וגם בנטילת ידיים, הבת קול יוצאת שמחה. כאילו יש כאן מישהו שקלה לדעתי, אומר כביכול הקדוש ברוך הוא. מה זה תשובה למחרפים? מי הם המחרפים שאומרים, וואי, יהדות, כמה זה קטנוני, כמה הלכות, כמה מעשים, נורא בקלות אפשר להגיד את זה, וזה אמירה של הנצרות. הרי הנצרות מאוד מאוד מתנגדת לכל עולם החומר. מבחינתה כל עולם החומר הוא רע. אז ממילא התעסקות במעשים ובעולם הזה מראש היא רעה. ולכן מה האידיאל? להתנזר מכל העולם המעשי ולהיות נזיר, רוחני. בעצם כל ההתעסקות בעולם הזה זה נראה אצל הנוצרים קטנוניות. מקסימום עשיתם משהו לא בסדר, יאללה, לך תתוודל לכומר וסגור עניין, תגמור, מה אתה מתעסק עם כל כך הרבה מעשים? הבעיה היא שהאמירה הזאת חלחלה גם אלינו. עד כדי כך אני תמיד אומרת, כמה אתם מחכות לשיעור הלכה? כולם פה מוכיחים, נכון? כמה את אומרת, וואי, שיעור הלכה מחיה אותי? באמת, באמת היה אמור לחיות אותנו. כתוב שבעבר התורה הייתה כלל, וכל פרט היה מתחבר לכלל. עכשיו הכל פרטים, אז אנחנו מחפשות את הכלל. אנחנו כל הזמן מחפשות את העקרונות, את הדברים על הנפש, את הדברים הפנימיים. אנחנו כל הזמן מחפשות כללים, 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 כללים. לשעבר התורה עצמה הייתה כלל, אז כל פרט היה מתחבר לך לכלל, אז היית מחפשת פרטים. כלל הכוונה איזה משהו מיוחד. היית מבינה איך שאת לומדת על כוס שלישית בשבת? וואי, זה מתחבר לך לעבודת השם, וואי, זה מתחבר לך לאהבת השם. היום את שומעת עוד פרט טכני.
עוד מעשה, עוד התעסקות. למה? כי התורה מפורדת, זה לא מתחבר לך לאהבת השם, זה לא מתחבר לך לדברים גדולים. זה כאילו נשאר תלוש. ולכן בדור שלנו אנחנו כל הזמן מחפשים לדברים הגדולים המאחדים. הדברים שקשורים לנפש, הדברים שקשורים לחסידות, הדברים שקשורים להבנה של מי אני. נכון? אנחנו כל הזמן מחפשים דברים נורא כלליים, נורא גדולים, כי התורה מאוד מפורדת. ההלכה נראית לנו כמשהו מנותק מהמחשבה למשל. וזה לא, זה לא, זה לא אמיתי. זה לא אמיתי. באמת, באמת, הנפש שלי הייתה אמורה, כלומר, זה קורה, אני רק לא חווה את זה, שהנפש שלי באמת מתעצמת מכל הלכה שאני מקיימת. איך אני, הנפש שלי הרבה יותר שלמה, כן, מהכוס שלישית הזאת, שנראית לי מאוד 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 טכנית. אני חוזרת רגע לגמרא הזאת שאומרת, ששלמה המלך גוזר עירובין ונטילת ידיים, באה בת קול ואומרת, בני, אם חכם לבך, אשמח לבי גם אני. החוכמה שלך שקלעת לזה שהעולם שלנו הוא עולם שבו אפשר להגיע לקדוש ברוך הוא, כן, מתוך הפרטים, מתוך המעשים, מתוך המצוות. ובא שלמה המלך ומאפשר לנו לא חלילה להגיע למצב הזה של צמצום הלב. וזה התפקיד של סייגות התורה. ומרגע שיש סייג, כשאני עוברת עליו, אומר לי הרב, אז הרושם שלי בנפש תמיד לחזר בכלל. מה הם מבינים? לעומת היום, עם ההבנות הפסיכולוגיות והנאורות, מה בכלל חזר מבינים? מה הם הרלוונטיים?
כאילו ענבה צריך.
זה לא ענבה. כלומר, ענבה תמיד צריך. אבל זה הרבה מעבר לענבה. זה להבין שדברי חז"ל זה דבר השם. זה לא יש לקדוש ברוך הוא, יש את חז"ל. הקדוש ברוך הוא נתן לחז"ל את הסמכות. וכל פעם שחז"ל, כן, עושים סייג, והם לא עושים דרך אגב הרבה סייגים. זה שיש הרבה חומרות היום, זה לא סייגים של חז"ל. בסדר? וכל פעם שנתנו סייג, זה כי הם הבינו את רצון השם. זה בני, אם חכם ליבך, אשמח ליבי גם אני. הם הבינו את רצון השם. בעצם אומר לנו הרב קוק, אתם רוצים לקיים את רצון השם? זה כן, זה גם דרך חז"ל. מה זה תורה וחז"ל? ולכן נתתי את הדוגמה של התפילין, ואותו דבר, כן, אני לא חושבת שבשום מקום בעולם, לא בזימבבואה, לא בפולין, לא במרוקו, לא יודעת איפה, אף אחד לא הגיע בסוכות עם מנדרינה. כולם עם אתרוג. למה? איך זה הגיע? כתוב בסך הכל פרי עץ הדר, למה לא מנדרינה? כי מסורת חז"ל עברה בעם ישראל. רק היום, לא רק היום, אבל כבר מתקופת ההשכלה, כאילו אנשים מנסים לנתק את המסורת הזאת. אבל לא, זה הגיע. וזה אותו מקור. אז בעצם כל פעם שאני עוברת על סייג, ואני אומרת, לא, לא, על העבירה חלילה, אני לא, זה לין דיברנו קודם השבירת נגיעה, חיבוק נשיקה זה יותר בנה. יותר מזה, נכון, זה דאורייתא לשם אני לא אגיע. אפילו אם הצלחתי לא להגיע לעבירה, יש לי טמטום הלב שהוא בעצם לעבור ולהגיד מה זה דברי חז"ל. אם אני אומרת מה זה דברי חז"ל, אני אומרת גם מה זה התורה. שהתורה היא זאת שאומרת לי שאני צריכה להקשיב לחז"ל. שאלות? את כל הסייגים? את שואלת אם יש ספר שבו יש סייגים? ספר סייגים מספרד. אז בשולחן ערוך הוא מפרט לנו ממש מה זה סייג ומה זה דאורייתא. וגם הרמב״ם. הרמב״ם ביד החזקה. אז כל פרק הוא חילק את זה לפי נושאים. עכשיו דרך אגב זה הלכות שביתת העשור ברמב״ם היומי, זה על יום כיפור. וכל פעם שיש סייג הוא אומר וזה מדבריהם. יש הפרדה מאוד מאוד ברורה מה נמנע על מצוות מתרי"ג ומה מדבריהם. וזה סייג מדבריהם, ככה הרמב״ם אומר. אין רשימת סייגים, אם זה מה שאת שואלת.
איפה הרמב״ם?
מה את אומרת? מהגמרא. אבל הרבה יותר מסובך למצוא את זה בגמרא מאשר ברמב״ם. את שואלת איפה זה לא נמצא? בוודאי בגמרא. אבל ברמב״ם יותר קל למצוא.
בואי ספר החינוך.
ספר החינוך זה משהו אחר. זה רק מצוות דאורייתא. הוא מביא נטו תרי"ג, תרי"ג זה דאורייתא. ושם הוא כן לפעמים מביא גם סייגים, אבל לא באופן עקבי. נגיד, לא כמו הרמב״ם, שמאוד מסודר הוא מביא. כי המטרה של ספר החינוך אחרת. המטרה של ספר החינוך זה לא למנות את המצוות, אלא לראות מה זה פועל עלינו בנפש? בעצם החידוש של ספר החינוך זה שורשי המצווה. איך, מה המצווה הזאת משרישה לנו בנפש? למה שווה לי לקיים את המצווה הזאת? מה זה עושה לי? יודע? בעצם ספר החינוך, הוא כשמו כן, הוא חינוך, הוא רוצה כאילו להשיב על הלב שלי את המצווה. לא רק שאני אקיים כמו רובוט, אלא לעורר אותי לעשות.
אני גם הלכה זה סייגים.
מה את אומרת?
בהלכה זה גם סייגים.
עוד פעם, לא כל הלכה זה סייג. בהלכה יש דברים שהם דאורייתא ויש דברים שהם סייגים. הרמב״ם מביא לנו מה סייג מה לא, השולחן ערוך מביא לנו מה סייג מה לא.
כאילו, צריך כאילו להכניס לנו דעות כאילו דברי חז"ל, שזה יהיה כאילו...
לגמרי, שדברי חז"ל זה בעצם כמו דברי תורה. כי התורה נותנת סמכות לחז"ל. ולכן דייקתי בהתחלה ואמרתי, לא כל זה לא חז"ל, אוקיי? כי לא כל מה שמישהו אומר זה חז"ל, אוקיי? חז"ל זה חז"ל. בסדר? שאלות? טוב, אני חוזרת רק על המשפט. עניין סייגות התורה אינו מצד עצם ההבאה לעבירה. אלא שכמו שהעבירה רעה בעניינה, כמו שזה רע לעבור עבירה הרי ערך פסקה קודמת, כמו כן כל העניינים שמקושרים בה, בהקשר שלנו זה סייגים, רעים בעניינם וכדאי לפרוש מהם מאוד. וכשהוא אומר כדאי לפרוש מהם מאוד, עוד פעם, זה לא ברמה ההלכתית מעשית, זה ברמת איפה הנפש שלי. בהצלחה רבה. רגע,